שלום חברים, והיום אנחנו בסייבם חברים פרק 59, והיום מי מצטרפת אלינו. שלום מי.
הולה.
וואו, איזה פרק יש לנו היום, ממש מעניין, אני חייב להגיד, אחד הפרקים היותר מעניינים juicy. שהיו לנו. כן, ג'וסי, עם כל מיני דברים שונים ומגוונים, שבטוח המאזינים והצופים שלנו ישמחו לשמוע. אז היום יש לנו, אנחנו נדבר על ברק הרשקוביץ, שניהל את השותפות עם הממשלה והמגזר הציבורי, והודיע על פרישתו מטיק טוק, ונדבר גם למה, שווה להגיד כמה מילים על זה. אם אתם חווה טיילור סוויפט, ואתם לא מבינים למה אין תמונות שלה עכשיו ברשת, יש לנו תשובה, ואתם, לא יודע אם תאהבו, לא תאהבו.
והיא לא טובה.
זה
תשובה לא טובה.
זה לא תשובה. אני לא יודע, זה לא. בוא נגיד על לא.
זה תשובה.
כן. הבנק השלישי בגודלו בסין הותקף על ידי נוזקה, אבל הצליח לצאת מזה בצורה ממש ממש מיוחדת. זה סיפור ששווה לדבר עליו רגע. חברת קובוור, הסייבר סיקיוריטי, וכמובן, מצא שיש ירידה בתשלומי כופרה, שזה תמיד משמח, יש לנו גם גרף שראינו, וגם נדבר על הגרף. חברת איוונטי, מפתחת של פול סיקיור, ואני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את הפול סיקיור באיזשהו קונסטלציה, חושפת כמה חולשות משמעותיות. מייקרוסופט שוב תקנה חולשה, באוטלוק. אבל החולשה עדיין אקטיבית בתוכנות אחרות, אז מה, מה, מה?
כן.
שואו, אני חייב להגיד, זה הולך, כן, נו, מה אנחנו נעשה עם הסיפור הזה? מה? אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם סיפור אישי. אני החלטתי לעזור לבטל אשתי בעסק שלה, וקנות לה שולחן. היא אמרה לי, אני רוצה שולחן עמידה, לי יש שולחן עמידה, ואני כל כך נהנה ממנו, אני פעם אחת עושה פגישה בעמידה, פעם אחת בישיבה, ואז שבוע בישיבה, ואז פעם אחת בעמידה, ואז יש איזשהו בלנס בעולם. אבל היא כל הזמן רואה אותי ואומרת, גם אני רוצה, גם אני רוצה, וסבבה. הלכתי והתחלתי לחפש לה שולחן עמידה. כמות החנויות הלא הגיונית שיש בעברית, בעברית, זה פשוט לא הגיוני, לא חוקי, וצריך להגיד על זה משהו. ואם אני לוקח בחשבון שמלפני חודשיים בערך, שלושה, רכשתי, הייתי צריך לרכוש סוללה למחשב HP של בטל, וחיפשתי באינטרנט והגעתי ל, לא יודע, 30 אתרים, 40 אתרים, ובסוף מצאתי איזה אחד, לא נגיד את השם שלו, שפשוט בא ואמר, הנה, יש לי את המתן שלך, הוא הכי זול, יש לי אותו במלאי, רק תזמין והוא אצלך. אמרתי, אוקיי, מה מוזר פה? יש פה משהו מוזר באתר, ואז הם רשמו משהו שיוצאת הרגיע לי את זה, הוריד לי את המגננות, ואמר, בוא תשלם בפייפל, אנחנו מקבלים רק פייפל. אמרתי, איזה יופי, פייפל, ישמרו עליי.
פייפל.
מושלם, איזה כיף. עשיתי הזמנה, קיבלתי אישור בדואר, פייפל שלחו לי, כל הכבוד ששילמת דרכנו, ושילמת מלא עמלות, ואז החברה באה ואומרת לי, אנחנו שולחים את המוצר שלך. סוללה. מה שכן, זה לא מישראל, זה מסין. ואז גיליתי שהמוצר, שלא המוצר, האתר עצמו הוא אתר סיני.
דרופ שיפינג, נו, קלאסי.
אז וי דרופ שיפינג. אנחנו שמים את זה רגע בצד. שימי בצד את הקונספט של דרופ שיפינג, אין שם שום דבר חייב. באתר שמדבר בכלל שהוא בסין. אין שם שום כתובת.
אתה
שום
יודע דבר. מה, היה לי דיון נורא נורא ארוך עם האחיינית בת ה-17 שלי, על מה זה דרופ שיפינג, והאם זה חוקי, והאם זה מוסרי. ומה אנחנו חושבים על זה, ואולי נעשה פרק על דרופ שיפינג, מה אנחנו חושבים על זה, מוסרי, לא מוסרי.
אוקיי.
נעשה את כל
הזמן. אני רק אגיד
שהסוללה הגיעה. לא, 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 לא נדבר על זה עכשיו.
הסוללה הגיעה, אחרי חודש וחצי.
שנה.
תודה רבה, חודשיים, משהו מטורף כזה, שכאילו, בואו, הוצאתם את החשק לקנות סוללה, הייתי משקיע עוד 20, 30, 50 שקל וקונה בישראל, ובצד שני, אני רואה שהסוללה לא מתאימה. אז אני שולח להם הודעה. עוד פעם, אני לא יודע שהם מסין. אין לי שמץ של מושג חוץ מזה שהמשלוח יצא מסין. ועונה לי מישהו באנגלית, והשם שלו צ'ינג צ'אנג צ'ונג, משהו. הוא אומר לי, זה הסוללה, שלחנו תמונות, שלחנו את הדברים, ואז מה הוא אומר לי? אנחנו יכולים לתת לך את הכסף חזרה, אם תשלח לנו את המוצר בחזרה, או שתמכור ביד שנייה למישהו, ותרוויח כסף על זה. דרופ, אני לא עושה דרופ שיפינג, זה לא מקצוע שלי, אני לא טוב בזה אפילו, כמו שאומרים.
כן.
בוא, שלחתם לי מוצר שאני לא צריך, אמרתי לכם, בדיוק איזה דגם יש לי, בדיוק איזה דברים, ועדיין לא הלך, מהרגע שאמרתי שזה לא בסדר, ויש מצב שאני אדווח לפייפל, קיבלתי מהם שתיקה רועמת. הפסיקו להגיד לי.
אז דיווחת לפייפל?
אז אמרתי, נדווח לפייפל, לפחות שילמנו בפייפל, משהו פה, היה פה מגננה, אז פייפל כמובן, זה הצטבחתי כי היו כל מיני דברים שהייתי צריך לעבור, כל מיני הופים שהייתי צריך לעבור, ובסוף הם אמרו לי, שלח את זה לסין. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא, אני לא משלם על משלוח לסין, אני לא... בוא, זה הרבה כסף, אף אחד לא אמר לי שזה משלוח מסין. לא התח... I didn't sign up for that, מה שנקרא. ואז פייפל בגדולתם, אני חייב להגיד בגדולתם, באו ואמרו, עזוב, אנחנו מממנים לך. שלח לנו קבלה ששילמת על משלוח, אנחנו נממן לך את, את המשלוח חזרה, וברגע שזה יגיע, לא נקבל אישור מאותו ספק שלך. ברגע שאנחנו נראה שהמוצר הגיע, אנחנו מזכים אותך. אין, שום, אין לך יותר שום קשר עם הספק. זהו, זה נגמר.
וואו.
ואני חושב שפייפל צריך להגיד להם שפו, וצריך להגיד גם עוד משהו. אי אפשר להשיג את פייפל באימיילים. זה לא קיים. אני לא יודע אם אנשים יודעים, כל הקונספט של אימיילים ופייפל נגמר אי שם לפני איזה כמה שנים. היום הדרך ידע להשיג אותם, זה דרך איזשהו צ'אט מטריד, של אנשים שלא רוצים לתת לך, לא רוצים לתת לך שירות, אבל אני גיליתי את הסוד של פייפל. את רוצה לשמוע?
אוקיי, כן.
תתקשרי אליהם. הם היו כל כך אדיבים, נחמדים.
כי אני התקשרתי אליהם בדרך קשרים אישיים, אבל יש כאילו זה.
את כל הפינות, את הכל. ברגע שהרמתי טלפון ודיברתי עם בחור שפתר לי את הכל בשיחה אחת, וכאילו הייתי בהלם. בהלם.
האמת, מקסים.
אז אם יש לכם בעיה עם פייפל, תרימו טלפון. זה שווה מלשלוח להם הודעות באתר המציק שלהם.
אתם
מדברים ישראלים, זה הכי חשוב. מדברים ישראלים או אצלך, אמירתים. לא בטוח, תתקשרי לישראל.
כן. לא, אבל האמת שאני באמת אתמול ראיתי איזה אתר, הזמנתי טיסה לאבא שלי, וקייק שלח אותי לאיזה אתר, שלא הייתי בה בחיים. עכשיו, הפער יחסית לאיתיחד עצמם, וואלה, היה כאן פער של איזה 150 דולר, לא משהו שאני מזלזלת. באתי, חקרתי, הסתכלתי, בדקתי. בוא נגיד, החובות דעת היו מעורבות על האתר הזה ועל הלגיטימיות שלו. התלבטתי, התלבטתי, ובסוף אמרתי, לא ראיתי את אבא שלי מאז אוקטובר. למעשה מאז משהו מו 10 באוקטובר, כי הוא במקרה היה כאן בשביעי באוקטובר. אז זה היה לעוד 100 דולר.
השקט הנפשי.
אבל באמת, אבל לפעמים שווה, לא, אבל באמת, לפעמים שווה לשלם יותר, גם אם זה, בוא, 100 דולר זה לא מעט כסף. לא, זה לא מעט, קצת פחות.
את יודעת מה, אני אגיד את זה משהו אחר. יש משהו ספורטיבי בלמצוא את המחיר הכי טוב לאותו מוצר. יש משהו שנוגע בך בפנים,
אבל לחפש, ברור, נו.
לא להוריד כמה שקלים, לעשות, יש פה איזה משהו כזה.
אבל זה, כי כולנו, כי זה אחד הרגשות שהכי מניעים אותנו, הצעה שהיא טובה מאוד. אני אמצא, אני אדפוק אתכם, אני לא אהיה פריירית, אני אמצא את הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. כבר הבאסתי, פעם אמרתי לאיזה קולגה שלי, שהוא חובר, הוא יכול לבלות יומיים, ולחפש את המחיר הכי טוב. לא, תגיד, כמה שווה שעת עבודה שלך? והוא עצמאי. זה כעליי נותן איזה מחיר, אמרתי, יופי, הרגע בזבזת שעתיים, על לחסוך 10 שקלים. שעתיים, מחייך.
אז בואי אני אגלה לך את הסוד.
חזרה,
אני אגלה לך את הסוד, מי. בעיקרון, לפי כל המחקרים, אנחנו מקבלים את הכי הרבה דופמין בחיפוש.
כן.
מהרגע שלחצנו, אנחנו כבר לא עושים ככה, אלא לחצנו על הכפתור של הרכישה, זהו, no more דופמין, בשביל זה. ואחד הדברים הכי גרועים בכל הסיפור הזה, שכל החברות האלה, שרוצות למכור לנו, אבל לא אתר קטן פה, אתר, את יודעת, משפחתי פה, אתר קטן, הם מבינים את זה, שכל הגמיפיקיישן, וכל התחושה שלנו, וכל הרצון שלנו, ואלי אקספרס פתאום עושה לנו כל מיני קוויזים, ותסובב פה, ותעשה שם, וכאילו... יש פה עניין של משחקיות שנותן לנו אקסטרה דופמין ומשאיר אותנו באפליקציה, והם יודעים את זה.
ברור.
אתם יודעים...
וזה אותו דבר שמשפיע ב-UI וב-User Experience.
נכון.
זה אותו דבר שמשפיע במרקטינג, בהנדסת תודעה, זה אותו דבר שמשתמשים בו בפייק ניוז, וזה אותו דבר שמשתמשים בו בסושיאל אינג'ינירינג. זה אותם מנגנונים בדיוק.
אז אני רוצה גם לתת איזשהו כלי לאנשים, אתם יכולים גם בשמחה להעביר אותו הלאה, זה כל כך פשוט שזה מטריד. אל תרחשו היום אם זה לא דחוף. זה כלי כל כך משמעותי וחשוב, שאנשים לא מבינים כמה כסף אפשר לחסוך רק עם הכלי הקטן, הקטנצ'יק הזה. זאת אומרת, נכנסתם לאלי אקספרס, עברתם, תקשיבו, אני מכיר אנשים שנכנסים בלילה למיטה במקום לראות נטפליקס או איזושהי סדרה בסלקום, יס, הוט וכל האחרים, הם פותחים אלי אקספרס ועוברים, טיק, 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 מוצאים כל מיני דברים, שמים בעגלה ורוכשים, ואז קמים בבוקר, הם אפילו לא זוכרים.
לא, ואז זה מגיע אחרי חודש ואתה כזה אומר, אני הזמנתי סט סיכות שיער ורודות, מה?
אין לי שיער ארוך בכלל, אבל זה נראה מגניב, אולי בכלל חשבתי על השכנה לתת לה מתנה, בכל אופן מה שאני חושב, תיהנו מהדופמין, תבינו שאפשר ליהנות מהדופמין, תסתובבו באתרים האלה, תסתובבו באפליקציות, תיהנו מהם, תכניסו גם לעגלה, זה בסדר גמור, אל תזמינו היום, תזמינו מחר.
ואגב, דווקא במחירים הקטנים האלה, אגב, אני כזאת, אני נכנסת, אצלי זה אפילו יותר קרוב, הפעם זה היה אליקספרס, והיה כאילו לחכות לסיפוק. עכשיו זה אמזון, ואם אני מזמינה ב-11 בלילה, יש סיכוי טוב שכשאני קמה בבוקר, זה יחכה לי ליד הדלת. סיכוי אפילו ממש טוב.
כן.
וזה
מה שקרה, החטא ועונשו. יש חיבור.
החטא ועונשו, כמות הפעמים שבאמצע היום כזה, וזה השליח של אמזון. חשבתי שכבר לימדתי את כולם לא לצלצל ופשוט להשאיר ליד הדלת, לא לימדתי את כולם, יש עכשיו שליח חדש שאני צריכה לעבוד איתו על העניין הזה.
שימי פתק, אם אתה שליח, אל תצלצל.
כן, כן, זה גם שיטה. אבל זה באמת, אני הפסקתי עם זה בחודשים האחרונים, ממש אמרתי, אני שמה בקארט, ואם אני רוצה את זה למחרת, אני אקנה.
זה כל כך פשוט, וזה חוסך מלא כסף, באמת. טוב, בוא נעבור לנושא הראשון שלנו. מה את אומרת? אנחנו סייבר פה, נכון?
לרכילות וכן, רכילות ותככים.
לפי מה שפורסם בוויינט, ברק הרשקוביץ, מי שהיה ממש בעבר יועצו של ראש ממשלה נפתלי בנט, ובתפקידו בטיק טוק היה אחראי על הקשרים בין הלשכת הפרסום הממשלתית והמגזר הציבורי לטיק טוק, רשם ב-X, טוויטר, התפטרתי מטיק טוק. אנחנו חיים בתקופה שבה עצם הקיום שלנו כיהודים וישראלים מותקף ובסכנה. בעידן כזה לא יציב, סדרי עדיפויות של אנשים מתחדדים, עם ישראל חי. ועם שני דגלים נחמדים. צריך להגיד שהוא כתב איזה שהם, העובדים פה בישראל כתבו איזשהו תזכיר לטיק טוק, ובתזכיר הם רשמו שהתיוג של תינוקות חטופים, נשים, ילדים וקשישים, שנלקחו ממתיהם,
ממוטטיהם
על ידי חמאס דאש כנושא פוליטי הוא לכל הפחות חד צדדי. משתמשים אמריקאים מופגזים בפרסומות בתשלום המציגות את הומלות של ילדים בעזה. זה משהו שאני לא ידעתי דרך אגב. אוקיי?
בטח.
חלקן עם תקציב גבוה, בעוד שלא ניתן להציג מודעות המציגות את הטרגדיה ההומניטרית של בני ערובה הישראלים לקהלים האלה. לפי העובדים, מנהלי התוכן בטיק טוק הביעו תמיכה בטרור או תמיכה בתנועות קיצוניות, וזה משפיע מאוד על כמות התעמולה העוינת נגד ישראל ויהודים, ומידע מוטה מזיק על הפלטפורמה שלנו, אין בארצות הברית ואין באירופה. צריך להגיד שאם אנחנו חושבים שרוב בני האדם היום, גם בארצות הברית וגם באירופה, קוראים חדשות מאתרי חדשות, זה לא. הם מקבלים את החדשות שלהם מרשתות חברתיות. ורשתות החברתיות, צריך להגיד את זה, לא חובבות את ישראל.
וזה גם
וטיקטוק באופן ספציפי,
מניפולציה.
טיקטוק באופן ספציפי עושה את זה פי 10 יותר מכל פלטפורמה אחרת. צריך לשים את זה על השולחן. אנחנו מבינים שטיקטוק באים מסין, ומבין שטיקטוק מאוד חזקה במדינות הערביות, ומאוד חזקה במקומות שאנחנו, זה קצת קשה. אני באופן אישי החלטתי בזמן האחרון להקדיש כל יום בסביבות הרבע שעה בטיק טוק, אני שם את זה עם טיימר בשביל לראות שאני מצליח לצאת, זה כמו סוג של מטריקס כזה שצריך לראות שמישהו עושה לך פול דחורה, ולפעמים זה ממש קשה, כי מצד אחד התחלתי לעלות תכנים שלנו, של סייבר עם חברים, לטיק טוק, וחשוב לי לראות איך זה הולך. מצד שני, אני גם צריך להבין את החוקים של הפלטפורמה הזאת, שזה משהו שמעולם לא נחשפתי אליו, ואני מתחיל לאט לאט להבין, והדבר הזה הוא שונה לגמרי. ואחד הדברים ששמתי לב, שאני בתור ישראלי לא מקבל כמעט בכלל תכנים שהם אנטי-ישראלים. בכלל, לא ראיתי בודדים, באמת, כאילו מכל הזמן שראיתי, בודד. מצד שני, אני רואה מאוד תכנים שהם פרו-ישראלים. אז יש פה גם עניין של גיאו-לוקיישן, שצריך לשים לב אליהם, אבל אם אנחנו מדברים על זה שגם פרסום לא מאפשר את הדברים בצורה סימטרית, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה ובעייתי, וטיק טוק, נו נו נו, ככה לא עושים
עסקים. בוא נגיד ככה, נו-נו-נו שלנו לא יעניין אותם. בוא נגיד, נו-נו-נו שלנו לא יעניין אותם. בוא נגיד רגע את האמת. היום הייתה לי בבוקר שיחה עם קולגה בצרפת, ולא משנה איך הגענו לנושא, אבל הוא אמר לי, האנטישמיות בצרפת נהיית קיצונית. בכלל, שנאת זרים, וספציפית אנטישמיות, אנטי-ישראליות, בלי שום קשר למציאות. הוא עובד עם המון ישראלים, אז הוא מכיר, והוא היה בארץ מספיק פעמים וכולי. הוא אומר לי, מה שקורה בסושל מידיה שונה לגמרי, היתרון והחיסרון שאני נמצאת באמירויות, זה שאני חשופה לדברים שהרבה ישראלים באמת לא חשופים אליהם. ואני יכולה להגיד לך שאני עכשיו משתעשת ברעיון לקחת את אחד הטלפונים הישנים שלי, לפרמט, ליצור כתובת מייל חדשה למטרה הזאת, ולשמש בו כטלפון מקומי בלבד, רק כדי לראות מה הוא יציג לי. כי מדי פעם אני, אגב, כן אני נמצאת פה, והוא מציג לי דברים שרלוונטיים לפה, הציג לי כן פרסומות של אונרה, לא הציג לי דברים בעד טרור, בוא נגיד ככה. קצת, דווקא באינסטגרם קצת, בפייסבוק קצת. אבל בואו, אנחנו... הבעיה של מדינת ישראל, אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה הנושא שאנחנו לא יודעים לשחק את המשחק הפוליטי, את המשחק התקשורתי, את המשחק ה... וראינו את זה. בוא נגיד, תודה רבה, 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 רבה לאנשים שעושים את זה בהתנדבות מלאה. ואני יכולה להגיד גם על... וואי, אני בטוח אשכח ברשימה הזאת את חלק מהאנשים, את נועה טישבי ואת יוסף חדד ואת אילון, שאני תמיד שוכח את השם משפחה שלו, איך קוראים לו?
אילון כהן?
המבטא הבריטי, יכול, לוי.
אילון לוי.
ומי עוד חסרים לי ברשימה?
וואי, יש רשימה באמת גדולה.
כמה רבים, ושחר דון, ובאמת אנשים שעושים את ההסברה למדינת ישראל, ושפו ענק להם, וכל הכבוד להם, וכל הכבוד להם על המחיר האישי והמקצועי והעסקי שהם משלמים באירועים האלה, בזה שהם לוקחים את הצעד הזה. ואני רוצה להגיד על ברק הרשוביץ, בוא, כשאדם מחליט להתפטר מכל תפקיד, יש הרבה אנשים שנמצאים בסיטואציות שלא טוב להם מאיזושהי סיבה. זה יכול להיות לא מסכים עם ההנהלה של החברה, כמו במקרה הזה, זה יכול להיות לא מסכים עם האידיאולוגיה של החברה, חושבים שהחברה לא מתנהלת נכון, סתם לא אוהבים את התפקיד, רבו עם קולגה, יש המון המון סיבות. ודווקא בתחום שלנו, בתחום הסייבר, יצא גם לי להיות בסיטואציות כיועצת, שאמרתי, וואו, אם אני הייתי אסיסו פה, הייתי מתפטרת מזמן. קל נורא להגיד את זה. אבל בוא, זה בסוף זה המשכורת של בן אדם. וכשברק הרשקוביץ, שאני לא מכירה אותו אגב, קיבל את ההחלטה על רקע אידיאולוגי, לעזוב את מקום העבודה, שאני לא יודעת אם יש לו מקום עבודה אחר, או אין לו מקום עבודה אחר, זאת לא החלטה קלה, וכל הכבוד לו על זה.
כן, תקשיבי, אנחנו הרבה פעמים שומעים אנשים, את יודעת, שעוזבים את המקום עבודה שלהם, התפטרו בגלל איזשהו משהו, ואנחנו מסתכלים על זה באיזשהו מקום של, וואו, הנה הוא עשה את מה שזה נכון, מה שזה, רוב האנשים לא עושים מה שנכון או מה שצריך, בעיקר, בגלל שהם לא יכולים. לא כל אחד יכול לעזוב את העבודה שלו ולהגיד, יאללה ביי.
זה דורש המון אומץ.
זה אירוע שונה, באמת. אירוע אחר, וצריך לשים את זה גם על השולחן. הרבה אנשים לא מתפטרים, וזה בסדר, לא כולם חייבים להתפטר ולעזוב את העבודה שלהם. אבל אתם יודעים מה? דווקא בגלל אנשים שכן נשארים בעבודה. ומה הייתה לנו שיחה כזאת ממש לאחרונה, בדיוק על העניין של עבודה ואיך שאנחנו מסתכלים עליה. אני ראיתי איזשהו סרטון מדהים, באמת, באמת, באמת מדהים. של וורן באפט מסביר מה, למה הוא קורא הצלחה, ואני חושב שאפשר לשתף אותו. זה שתי דקות של סרטון, באמת שווה מה וורן באפט מדבר על זה.
יאללה, נשתף אותו.
מקווה שזה יתחיל.
לא משתף.
מקווה שזה יתחיל.
Hey,
הנה
far away.
Oh.
I was wondering how you define success personally.
Well, I can certainly define happiness because that's what I am. I mean, if that I mean, I get to do what I like to do every single day of the year. And I get to do it with people I like. And I don't have to associate with anybody causes my stomach to churn at and The only thing in my job I don't like, and this only happens about every 3 or 4 years, occasionally I have to fire somebody, and I don't like, that's the only thing. Other than I tap dance to work, and I get down there, and I think I'm supposed to lie on my back and paint the ceiling, you know, or something like Michelangelo. I mean, that's the way I feel, and it doesn't diminish. It's tremendous fun. So, you know, if they say that success is... getting what you want, and happiness is wanting what you get. Well, I don't know which one applies in this case, but I do know that I wouldn't be doing anything else. I mean, I do advise you, you know, when you go out to work, go to work for an organization that you admire, people you admire, because it'll turn you on, and you ought to be happy where you are working. And I always worry about people who say, you know, I'm going to do this for 10 years. I really don't like it very well. Then I'll do 10 more years of this. And I mean, that's a little like saving up sex for your old age. I mean, not a very good idea. And, so get right in.
You would recommend that.
Get right into what you enjoy. You know, and you'll be successful at it. You really will. I mean, you won't be able to miss. And, you know, that's... I don't regard what I do as the most important thing in the world at all, but it's right for me. I mean, I happen to be wired in a certain way that what I do works in this. If I had to do what, you know, Bill does, I mean, it lasts about 10 minutes. And that's true of a lot of things, but luckily I kind of stumbled into the thing that I do best, and that, you know, that it's worked out well. Bill?
כן.
זה כל כך נכון. בעולם הקואוצ'ינג קוראים לזה, יש שאלה ששואלים אותה הרבה פעמים באימון, האם היית עושה את מה שאתה עושה, גם אם אף אחד לא היה משלם לך על זה.
נכון. זה...
וכשאתה נמצא בסיטואציה הזאת, ולשמחתי אני כבר כמה שנים, רוב העשייה שלי, אני יכולה להגיד כמעט על כל העשייה שלי שהיא כזאת, זה טענו גדול.
אז אני חושב שאם מסתכלים על וורן באפט, צריך לעשות את מה שאנחנו עושים, ולעבוד בחברה שאנחנו מעריכים, או עם אנשים שאנחנו מעריכים. זה כל כך חשוב, הדברים הקטנים האלה, של לתת לנו את הכוח לקום בבוקר ולעשות את זה, אז צריך להגיד שעוד פעם, אנשים כאלה, ממש כאלה, כמו ברק הרשקוביץ, כל הכבוד שאתה לא רק מתפטר, אלא גם מהווה דוגמה חיובית, דווקא בזמנים כאלה. אז תודה. יאללה, נעבור...
לאיתם הבא? נשאר בפינת הרכילות, לא?
כן, אז אם אתם חובבי טיילור סוויפט, אתם בטח לא מבינים...
סוויפטים בלשון העם.
סוויפטים?
שתדע, כן, סוויפטים, כן. ככה זה נקרא.
אז אתם בטח לא מבינים למה אתם לא צריכים למצוא שום תמונות שלה בזמן האחרון באתרים באינטרנט, אפילו לא חיפוש, זה לא עובד. זה רק בגלל משהו מאוד מאוד מטריד. כמה חברי קבוצת טלגרם שמשתפים תמונות עירום, הצליחו להשתמש במנוע של מייקרוסופט בשם דיזיינר, שזה הקנווה של מייקרוסופט, כדי להפיק את התמונות של טיילור סוויפט בעירום מלא. התמונות הן לא התמונות האמיתיות שלה, צריך להגיד את זה, אלה יצירות AI בלבד, אבל זה נראה כל כך אמיתי, באמת זה כל כך אמיתי, שאין באמת דרך לדעת אם זה יוצר על ידי AI או צולם בעצמה. אנחנו פשוט מבינים שטיילור סוויפט היא לא מישהי שהיא תצטלם בצורות כאלה בהפגנתיות כזאתי, אז זה הסיבה היחידה שאנחנו מבינים את זה. התמונות תכלס קיבלו את הדבר הזה, כי הם הגיעו לרשת X, טוויטר, והתחילו להיכנס לתבוצה מאוד מאוד רחבה. הרשת של אילון מאסק שהורידה הרבה ממנגנוני ההגנה, שאמורים להגן על המשתמשים מתכנים בדיוק כאלה. ולכן התמונות נכנסו לתבוצה הזאת. X הורידה את...
התפשט בטירוף.
X, בשביל להתמודד עם הדבר הזה, הורידה את כל התכנים שמזכירים אפילו במרומז את הכוכבת האמריקאית, רק כדי להגן עליה ולהגן על עצמה מתביעה שכנראה תגיע ממש עוד מעט. אולי, אבל ממש אולי, הם יצטרכו לעשות את העבודה הקשה, מה את אומרת? שלבנות את המנגנונים האלה באפס? אין להם?
בטח מחקו אותם כמו שאני מכירה אותם.
תראה,
אתה יודע מה?
למשל, אני... שנים... אם מישהי מעלה תמונה של הנקה,
כן.
ויש שם ניפט
קטן. הנקה זה פוסל.
לא, אין אישור. כאילו ברמות האלה, כאילו המערכת...
זה הזיה, כאילו, ברור.
זה ברמות של המערכת גילתה משהו שיכול לראות כ... זהו, נגמר.
עכשיו, תראה, אתה יודע מה, לפני, לדעתי זה כבר 3 שנים, אני אשאל את תום, את תום מלכה פעם הבאה שנדבר מתי זה היה, זה היה בארץ, לדעתי לפני 3 שנים. ישבנו שנינו והתחלנו לדבר על AI, וזה היה עוד לפני AI, כשעוד לא כולם דיברו על זה, ודיברנו על הנושא של הפקת תמונות, והתחלנו לשחק עם כלים כאלה ואחרים, ויצרנו תמונות פורנו מתמונות רגילות, שוואלה אני אישה, אני יודעת איך נראה גוף של אישה, אני בעצמי אישה, אין לי שום דרך לדעת אם זה לא תמונה אמיתית. וזה היה בכלים חינמיים, רצינו לראות כמה קל לעשות את זה, כחלק ממחקר שראינו, שעשינו על סקסטורשן, וזה היה פשוט גם,
okay.
ובעוד כל מיני כלים כיפים, וזה מטורף, כי אפשר לייצר כאן דברים פסיכים, מה שנקרא, אני אייצר תמונה של עצמי, ואני לא יודע אם היא אמיתית או לא.
וזה קל. מה שקורה בפועל עכשיו, וצריך להגיד את זה, זה שהרבה ילדים בעיקר נחשפים לתמונות של עצמם בכאילו, כי זה AI, והם בעירום. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים שקורים, זה שהילדים באמת חושבים שמישהו צילם אותם. זאת אומרת, הם חושבים שזה הגוף שלהם, אוקיי? וזה AI לגמרי.
כי אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת. יש היום... אין לך איזה סימן מזהה נורא ספציפי, אתה לא תדע.
תקשיב, יש היום אתרים באינטרנט, שאת נותנת לה באתר תמונה, לגיטימית של מישהי, יכולה להיות ילדה, באמת ילדה, יכולה להיות אישה מבוגרת, יכולה להיות אישה זקנה, לא משנה הגיל, הוא ייקח את התמונה ולפי איך שהתמונה נראית, איפה הכימורים של אותה אישה, הוא יבנה תמונה מזויפת, וזה ייראה כמוה.
ברור.
אז אם אתם שואלים בראש איך עושים דברים כאלה, אז עולם אימון המודלים הוא עולם מאוד, נקרא לזה, סכמטי. المودل لو معنيان אותו ما هو ما هو ما هو سه هو يدا لكبل ات كل الميضه شو רוצים افشار يسمع ايش لي بودكاست اي اي وخברים احنا مدبرين شو مربي علي جامي ايمود موديلين وبيكרון الدبر شو اسيم بمצב كذا راكش نבין ما كوري بو معلم تمنه אחת של מישי לבושה وملم له תמונות של ארומה اوكي واز אומרים ده سيت אחד واز لو معلم אחד معلم אלפים כאלה של סטים واز המודל עצמו, שיודע לייצר תמונות, מבין את ההקשרים של איך בן אדם נראה עם בגדים ובלי בגדים.
איך זה נראה עם הבגדים ואיך... כן, וזה אגב, משתמשים במודלים האלה, בואו נגיד את האמת, זה לא רק לדברים רעים. היום, ומדברים על זה, לדעתי מדברים על זה 15 שנה, אבל היום הטכנולוגיה כבר שם, שאני אוכל להעלות תמונה שלי, ללכת לאתר בגדים כזה או אחר, ולקבל, זה ייראה עליך טוב, זה לא, עם סימולציה של באמת איך זה ייראה עליי, לאדם כמוני, שאם יש משהו שאני שונאת ביקום הזה, זה שופינג, ועוד שופינג פיזי, ועוד לצאת מהבית, ועוד למדוד בגדים, אין עינוי גדול מזה, באמת, אין עינוי גדול מזה. אני רם מחכה לזה, אני אהיה הראשונה להשתמש בזה, אני כבר אומרת, כשזה באמת יעבוד כמו שצריך, וזה קרוב, זה... It's almost there. It's almost.
כן. זה ממש, אנחנו שם, אבל זה הזמן עכשיו. 2024 תהיה שנת הפריצה של הדבר הזה.
לגמרי.
אני חושב שלפני כמה חודשים כבר הוצגו כמה מנועים שיודעים לעשות את הדבר הזה, אפילו כמה חברות התחילו לעשות את זה. אולד נייבי למשל.
אני מתקיעה כזאת מהארץ לפני מעל עשור.
אולד נייבי, אחד הדברים היפים שהם עשו, או נאוטיקה, אני לא זוכר אחד מהם, אם מישהו הולך בארצות הברית ליד אחת החנויות שלה, אז הוא פתאום רואה את עצמו בווידאו עם בגדים שלהם. אז הם עשו,
חמוד.
אז הם עשו את זה עם המעיל שלהם.
השאלה זה אבל, כן, השאלה זה אם זה גם הגוף שלהם.
כן, כן.
כי יופי, זה התמונה שלך. שים את הפרצוף שלי על מישהי
לא,
שהיא מטר 80.
זה התמונה שלך, הווידאו שלך, ועלייך הם מלבישים את המעיל. שזה מגניב.
קול.
שזה מגניב. כן.
זה ממש מגניב.
כן.
שישלחו לי את זה הביתה, תגידו לי את המידה, תשלחו לי גם אותה הביתה ותמדדו את זה במקום, ושימו את זה בארון גם. כן. תעשו לזה כביסה ושימו בארון, כן, כוח.
וואו, עכשיו אני חשבתי על זה. אם מישהו רוצה לפתוח סטארט-אפ, וואי, בפינתנו בואו נפתח סטארט-אפ.
לא פינה בסוף, אבל.
בואו ניצור איזשהו בורד כזה, שאנחנו יכולים לתלות על הקיר, אוקיי? להצטלם מאחוריו, הוא ייקח את כל הגדל, את כל הגודל שלנו ברמת הפרופורציות, כאילו ידיים ככה, נסתובב לעשות ככה, בורד של, תדעת, עם מרובעים או משהו, אנחנו שולחים את זה לאתר, והוא לא רק שהוא יגיד לנו, זה המידה שלכם וזה מה שאתם צריכים ללבוש, אתם צריכים לקנות את הסלים ולא את הרגיל, כי זה יותר טוב, אלא גם הוא יבוא ויגיד, אלה הבגדים שיותר מתאימים לך, כי את
נכון.
שוקלת ככה ובמשקל כזה, וזה יראה ככה.
ובפני גוף כזה. לא, ובשלב היותר מאוחר אני כותבת לו, אני צריכה בגד לחתונה, אני צריכה בגד להרצאה, אני צריכה בגד
ואז את קמה בבוקר עם רינג.
ואז היה גם יעשה לי כביסה עם המכונה של אלדי שמשדרת, טוב זה כבר היה הפודקאסט הקודם שלנו. כן. לא משנה,
כן.
לא משנה, מי שלא שמע.
כן.
בוא נעבור לאייטם הבא.
יאללה, בוא נעבור לאייטם.
אנחנו עוברים לרצילות, חוזרים לסייבר.
אנחנו...
קלאסי.
דרמטי כזה גדול. בסין הם אוהבים דרמה.
זה סיפור יפה.
אז הבנק השלישי בגודלו בסין הותקף על ידי רנסומוור, על ידי נוזקה. מדובר בבנק מאוד גדול בכלכלה העולמית, שתסבינו את הפרופורציות, סין זה לא משהו קטן. כן, זה מקום שמגיעים אליו כל הדולרים הטובים שלכם שאתם רוכשים באלי אקספרס או טמו, רחמנה לצלן. הסיפור הזה לא היה עובר אצלנו, אל מלא העובדה שהבנק לא הפסיק לעבוד. הוא לא הפסיק את הפעילות המסחר שלו, כי, מי, את יושבת?
כן.
כל תשתית ניהול הרשת של הבנק רצה על נובל נטוורק סרבר. כן, אמרתי נובל.
אני מנסה.
זה כמובן היה...
מנסה לשלוט בעצמי.
הכי פופולרי שהיה בשנות ה-90 וה-80, לפני המעבר העולמי למייקרוסופט. הנוזקה חיפשה שרתים, ראתה שרת שהיא לא מכירה. ודלגה עליו כי מה לעשות, היא לא מכירה. וכך הנזק היחידי שהיה בבנק זה הצפנה של כמה מחשבים חדשים, שהם בעצם מחשבי קצה של משתמשים. אז איפוס שלהם ותמשיכו לעבוד. זה פשוט הזוי.
זה פשוט הזוי
הסיפור הזה. אני באופן אישי עשיתי הסמכה של נובל, אוקיי? זה היה בשנת 2000, שנבין כאילו את הפרופורציות.
בצבא, באחד התפקידים שלי היה פתאום נובל. בתפקיד האחרון שלי בצבא, פתאום היה נובל, אמרתי, מה, haven't the Jewish people suffered enough? בסדר, זה שנתיים עבדתי על נובל. שכחתי מזה, לא ראיתי את זה, עד שעברתי לאחד מחברות הביטוח בשנת 2000, ווואו, אני אגיד לך. לדעתי זה היה ב-2010 או משהו כזה, שעדיין עבדו נובל, לקח עוד איזה שנתיים, שלוש, עד שהם החליפו, שהם הרגו את הנובל ועברו למאה ה-21.
כן. אז יש כאילו כמו גרף כזה של חולשות, 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 זהו, אין כלום, אתה יכול להמשיך לרוץ.
כן, זה לא מעניין, זה כאילו, זה מוצג מוזיאוני.
כן. כן.
אבל זה עובד. If it ain't broken, don't fix it.
אני חייב להגיד שזה מזכיר לי ממש שיחה שהייתה לי מנהל תפעול של מפעל פה בארץ, שהוא מריץ את כל מערכת ה-ERP של המפעל על לינוקס, בהבנה שזה יותר מוגן, כי זה פשוט לא סטנדרטי.
תראה, יש משהו באמירה הזאת. בסוף, זה אותה אמירה שהייתה בזמנו על macOS, שאפל יותר מאובטח מ-Windows, מה שלא נכון, אגב, היום במציאות של היום, כי הוא היה פחות פופולרי, היה פחות אינסנטיב לתוקפים, לבוא ולפתח כלי תקיפה, לבוא ולחקור את זה. אז כשאני עובד בצורה לא סטנדרטית, קוראים לזה security by obscurity.
נכון.
אנחנו עובדים כאילו, אנחנו מסתירים, אנחנו משתמשים בדברים שאף אחד לא מצפה למצוא.
צריך להבין שלינוקס...
אני לא בטוחה שזה חכם.
לינוקס זה לא מספיק מוזר, זה לא מספיק כזה. רנסומוור יודע לתפוס גם את זה, גם לינוקס.
תלוי ממה אתה מנסה להתגונן, אבל כן. תלוי,
זה נוזקה, אבל בדרך כלל, הקבוצות הגדולות יודעות להתמודד גם עם לינוקס בצורה מאוד מאוד יעילה, נגיד את זה ככה. לינוקס זה לא משהו, זה לא דיל ברייקר מבחינתם. נובל מצד שני, זה אירוע אחר. אגב, אם אתם רוצים דיל ברייקר לרנסומוור, יוניקס. יוניקס. פרי BSD.
כן, אבל שוב.
לכו לכיוונים ווירד, ושם נמצא הכסף.
שנייה. קודם כל זה נכון. השאלה זה אם זה מאפשר לך את האופרציונס שאתה רוצה.
כן, אבל במחיר.
מה אתה מפסיד מזה שאתה ביוניקס או בלינוקס או בנובל או בכל דבר שהוא לא סטנדרטי? יש לזה איזשהו קוסט, כאילו, אתה מפסיד שימושיות כזו או אחרת.
בוא נגיד את זה ככה. נובל זה שרת, זה כמו אקטיב דירקטורי. אוקיי? הוא בעצם מנהל את המשתמשים, את ההרשאות וכן הלאה. בעיקרון מי שהמציא את הקונספט הזה של אקטיב דירקטורי, זה היה בכלל נובל, ומייקרוסופט גנבו את הרעיון הזה, לא יודע אם מישהו יודע, אבל זה ככה היה. ובעצם לינוקס כלינוקס לא נותנת לך את מלוא המעטפת שאת מחפשת. יש היום חברות כמו רד האט וסוסי וחברות אחרות שיודעות לתת לך מעטפת. סוסי למשל היום זה נובל, כן? נובל רכשה את סוסי, ולפני כמה תוכניות גם דיברנו על זה שהם החליטו שהם רוצים להיות לא פאבליק אלא פרייבט קמפני, וזה הולך להיות פחות טוב, אבל הם נותנים מעטפת שגם ניהול משתמשים. אז זה יכול להיות איזשהו פתרון, אבל עדיין, זה לא נובל, כן?
זה... ולכן זה, אתה מאבד פונקציונליות.
כן, מאבדים פונקציונליות, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אם את רוצה שאנשים יתחברו דרך VPN, ויתחברו דרך זה, ויהיה אינטרקומפטביליטי של זה, וחיבור של ההוא, ו-VPN לפה, וכל מיני מנויים לפה, ולא דיברת בכלל על קלאוד, את חייבת גם משהו שמדבר את העולם החדש, ונובל. נובל לא יכול לעבוד רק בבנק.
או במפעל, למה רע בבנק? הוא יכול להיות גם במפעל. בוא, אני לא חושבת שאיזשהו New Enterprise יתמיע נובל.
אני לא חושב שהוא יכול.
זה legacy, זה דברים.
אי אפשר למצוא את זה.
נכון. לא, אבל בוא, זה legacy, זה ארגונים שהם מקובעים, שהם של פעם, שהם זה, שגם ככה אולי פחות משתמשים. השאלה זה, אגב, מה קורה כשהם באים לדוגמה לגייס אנשים?
אירוע.
באמת אני אומרת.
אירוע.
כן.
אם את מסתכלת, אם, חגב, אתה מגיע... אם את מסתכלת על חברות הביטוח עם AS400, יש להם שם...
וואו, אותו דבר, כן. כן. אותו, בטח. כמות האנשים שיודעים היום AS400 מוגבלת.
מאוד.
ויכולים לתפעל. ו...
נכון.
כן.
אבל אם אנחנו מדברים על חברה מפעם, אני חושב שיש לנו פה אחלה דבר לדבר עליו. חברת HP. אני צריך פה איזה מוזיקה כזאת. רגע, רגע, אולי נעשה כזה דבר. הנה, כזה. תתחיל לנו, שנייה. חברת HP התחילה ליישם את האיום שלה. מדפסות מקבלות עדכון קושחה אוטומטי להגנה מווירוסים, שמגיעים באופן מאוד מחשיבי. דיו לא מקורי.
למה, אני אהבתי את המוזיקה.
כן, HP מצא... את הדרך להעביר לכם בגרון שהיא לא רוצה שתקנו דיו לא מקורי. מנכ"ל החברה די הגיע ל-CNBC ואמר בלי להתבלבל שהם ראו שאפשר להטמיע וירוס במחסנית דיו, ומשם זה יכול לעבור למדפסת ומשם לרשת. הייתי צריך לראות את זה בעיניים שלי.
כן,
שזה אומר, אנחנו לא רוצים את הכסף שלך.
אנחנו מגינים עליך, אנחנו עושים את זה מטוב ליבנו.
אנחנו עושים את זה בשבילך, זה לא בשבילנו. אנחנו מגינים עליך, אנחנו החברת סייבר הכי, כאילו, זה בשבילך. אנחנו HP סייבר. צריך להגיד שהעדות הזאת, צריך להגיד שהעדכון הזה...
אמרתי שאני לא אתעצבן היום.
העדכון הזה... פשוט מפסיק את פעילות המדפסת לחלוטין. אצלנו קוראים לזה בריק, מה שנקרא לבנה, אוקיי? כך שלא תוכלו להדפיס שוב ever again במדפסת הזאת בלי אישור של HP. לא, לא, זה לא אמיתי. אם תכניסו דיו לא מקורי במדפסת של HP, היא תפסיק לעבוד בכלל. זה כאילו מענישה אתכם. מענישה אתכם.
כן.
אוקיי?
כן. היא לא מענישה, אתה לא מקשיב. הם מגינים
עלינו. סליחה, הם מגינים עלינו. תודה רבה, HP, שאתם מגינים מווירוסים. התקפות כל כך...
מסיביות, על דיו.
אגב, מעולם לא היה התקפה עד עכשיו שהוכחה באיזושהי קונסטלציה שהגיעה מדיו של מדפסת. אני חייב להגיד גם עוד משהו. מחסנית דיו של מדפסת צריכה לעשות דבר אחד, לשלוח את הסיריאל שלה למדפסת.
כן.
ולהגיד כמה פלוס מינוס יש לה, וגם זה ברוב המקרים אין צורך, כי המדפסת יודעת לחשב את זה לבד. או במקסימום לשלוח כמה גודל, והמדפסת יכולה לקבל את המספר, ואם זה מחוץ לעשות, לא מקבל את זה. הנה אנטיווירוס, HP, במדפסת, תמכרו לנו גם את זה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? או, זה דווקא טוב, אנטיווירוס למדפסת, וואי, אני מרגישה כאן סטארט.
במקרה...
אתה יודע מה מזכיר לי הסיפור הזה כשראיתי את זה?
מה?
זוכר שבתחילת הקורונה היה איזה גל של כזה מכתבים כמו סקסטורשן, אז וירוסטורשן, קובידסטורשן, לא יודעת איך קוראים לזה, שיש לי גישה לווירוס הקוביד-19, ואני יודעת איפה אתה גר, ואם לא תשלם לי, אני אדביק אותך ואת כל המשפחה שלך בווירוס. אז כזה.
כן. כן, הבנתי. טוב, אז צריך להבין ש...
זה פשוט לא יודעת, זה האסוציאציה שעלתה לי מהאירוע הזה.
צריך להבין ש... מעבר לעננים... HP מתחילה שירות חדש. המבוסס תשלום חודשי או שנתי, תבחרו אתם, כמובן. שיאפשר לכם לקבל דיו באופן רציף מ-HP. מקורי אבל, מקורי. הם מבטיחים שזה מקורי.
מקורי.
אוקיי?
מקורי.
מה שהם לא אומרים לכם, זה שברגע שתפסיקו לשלם, המדפסת שלכם פשוט תפסיק לעבוד. אפילו שהדיו שבפנים הוא מקורי.
ועדיין יש אותו.
והוא עדיין בפנים, ועדיין יש בו דיו. אוקיי?
זה לא יומן. זה סחיטה באיומים.
זה...
פרוטקשן. זה פרוטקשן. אתה משלם פרוטקשן ל-HP.
אל תקנו את המדפסות של HP, בבקשה. אל תקנו מדפסות של HP. אני חייב להגיד, עם שירות כזה, אין דרך אחרת
לא,
להגיד את זה.
לא, זה מזעזע.
אני לא יכול להמליץ לאף אחד, בעיניים פקוחות, לקנות מדפסות מחברה שאומרת My Way או The Highway. זה לא יכול להיות.
אפילו לא My Way, זה כאילו, בוא, אני מדפיסה פעם ב. באמת, אני מדפיסה פעם ב. קניתי כאן אגב מדפסת, אחרי שיצא איזה 3-4 פעמים שהייתי צריכה להדפיס משהו דחוף דחוף, והלכתי לשכנים וזה, ונמאס לי, אז הוצאתי, אז באיזה ערב, ב-11 בלילה, הזמנתי ובבוקר היא כבר הייתה. אמזון כפרה עליהם. אני אפילו לא בטוחה, לדעתי, כן, HP. אבל בוא, אני מדפיסה פעם ב. אין מצב, יותר משתלם לי לקנות כל פעם מדפסת חד פעמית, להתייחס למדפסת כאירוע חד פעמי, אני קונה אותו, משתמשת כל הדוחאי, ואז זורקת אותה.
אגב, אחד הדברים ש-HP אמרו גם כן, לא בנפרד, זה שאם אתם לא קונים את ה... אם אתם לא קונים את הדיו, זה לא נוח, זה כאילו, זה לא הביזנס מודול שלנו. אתם צריכים להתמודד. אנחנו לא רוצים אתכם בתור לקוחות. זה תכלס מה שהם אומרים עם כל הדברים האלה.
סבבה.
עם כל זה,
לא חובה.
ל-HP יש גם תביעה ייצוגית. כן, כן, תביעה ייצוגית, בגלל שלאחר שעדכון הקודם של HP, שהגיע לאלפי מדפסות. הם פשוט הפסיקו לעבוד. ואנחנו גם פה בפודקאסט שלנו דיברנו על זה. בפרק 32, וסיפרנו את כל הסיפור הזה, ואתם מוזמנים לחזור ולשמוע את פרק 32. על הסיפור של HP עם התביעה, וגם אז זה ממש מוזר, כי HP פשוט עשתה עדכון אוטומטי, ונעלמה.
כן.
ואחר כך היא חזרה, אבל זה לקח כל כך הרבה זמן ש... Oh my god, HP. Oh my god. יש דברים שאתם טובים בהם, ויש דברים שאתם פחות. צריך להגיד את זה.
אני תוהה כאילו, האם השלב הבא זה בלפטופ, אם לא תכינו ללפטופ קפה כל שעה, הוא יפסיק לעבוד. אם לא תיתנו ל... לא יודעת מה, מה עוד יש לי של HP בבית? המסך, אז לא, טוב, לא משנה.
כן, לגמרי.
זה ממש כאילו, זה ממש פרוטקשן.
כן.
ממש.
טוב.
בוא נעבור לחדשות טובות.
יאללה, אז חדשות לא טובות, חדשות נפלאות, אוקיי? חברת קובוור, של חברת הסייבר סיקיורטי קובוור, מצא שיש ירידה בתשלומים לרנסומוור ברבעון האחרון של 2023, ל-29%. זה אומר ש-29% מארגונים משלמים רנסומוור מכל התקיפות ששמעתם ולא שמעתם, ורובם לא שמעתם עליהם.
לא שמעתם.
זה ירידה משמעותית מ-85% ששילמו ברבעון הראשון של 2019. אנחנו מדברים פה בקונסטלציה של 4 שנים, ירדנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם מסתכלים תכלס על הגרף, אנחנו רואים ממש ירידה של מספרים שיורדים בקצב אחיד, ונראה ממש... אולי עוד מעט קבוצות תקיפה שיצטרכו למצוא מקור מימון אחר? מי? יש לך רעיונות בשבילהם?
תראה, הם נורא יצירתיים. דיברנו כבר באחד הפרקים הקודמים על הקבוצת תקיפה הסופר יצירתית שדיווחה על ה-SEC,
נכון.
כי לא שילמו לה.
כן.
אז הם יהיו יצירתיים, והיום זה, בוא, היום זה כופרה, ומחר זה יהיה משהו אחר. אני לא יודעת מה יהיה משהו אחר. אני חושבת שהאירוע הזה, אפשר להסביר אותו. קודם כל יש אסטרטגיות יותר טובות. הגיבויים נהיו יותר יעילים, חברות לא מאמינות יותר לקבוצות תקיפה. הבעיה זה שהקבוצות תקיפה, א', חלקן מוכיחות לנו שהן they mean business, כי הן פה בשביל לעשות כסף, בוא נגיד רק את האמת, וחוץ מזה הן כל הזמן באות עם טקטיקות חדשות. עכשיו זה היה הטקטיקה של הדיווח ל-SEC, לפני זה, וזה לא חדש, הנושא של הדאבל רנסום, שהם גם מצפינים לי את התחנות, שזה אוקיי, גיבוי יפתור לי את הנושא של, גיבוי, של הצפנה, סבבה, אבל מה עם המידע שהם הדליפו ועכשיו הם מוכרות בחוץ או מאיימות למכור?
מאיימים על הכוחות שלנו, שזה הרביעי?
מאיימים על הכוחות, שזה, כן, שזה אגב, זה גם מעניין לראות את זה שהחברות חלקן אומרות, אז תדליפו את המידע, אנחנו יודעים שללקוחות שלנו לא יהיה אכפת, וכאן זה קצת עלינו.
נכון.
לטוב ולרע, זה מצד אחד זה פוגע בקבוצות התקיפה, מצד שני אני אומרת כאשת סייבר, מה זה לא אכפת לך שהמידע שלך יהיה בחוץ?
כן.
מצד שני, לא דיברנו על זה, לא שמנו את זה אפילו באג'נדה של הפרק, אבל אני אעלה את זה. ראית מה פורזם השבוע של, מה זה היה, של המשרד לבנייה, ליתרי בנייה, משהו כזה, ראית את זה?
כן, ראיתי את זה. כן, ראיתי את זה.
שפשוט, כשמגישים בקשה ליתר בנייה, יש אפשרות להגיש ערעורים, הכל נעשה בצורה מאוד שקופה לציבור, וזה צריך לעשות בצורה מאוד שקופה לציבור. ובבקשה, גם אני כשהגשתי יותר בנייה, הגשתי בקשה ליותר בנייה, עם כל הפרטים שלי, עם בין היתר גם צילום של תעודת זהות.
עם הספח.
ספח, הכל. כי, כן, זה מה
שצריך. מחויבת.
זה בסדר.
את מחויבת.
אני מחויבת, אין לי ברירה. ואם מישהו מתנגד, לדוגמה, שיבנו לו מול הבית משהו כי הוא סובל מבעיה רפואית כזו או אחרת, והבנייה תחמיר את מצבו, הוא מגיש גם עם כל הדבר הזה, גם את הדוחות הרפואיים שמעידים על זה שאכן נכון. גרם לו דיסטרס כזה או אחר. סבבה. אז כשהעלו את כל המסמכים היפים האלה לאתרים, העלו אותם עם הנסמכים, עם תעודות הזהות והספחים והדוחות הרפואיים ועוד מידע אישי רגיש, והתגובה היפה והבאמת לפנתיאון על האירוע הזה, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה אמור כן. להיות ככה, אמורים לשתף את המידע הזה עם הציבור, זה בסדר.
צריך לקחת בחשבון שהמידע הזה נחשף על ידי לנצ'ר, שהוא מוצא הרבה הרבה דברים כאלה, הוא באמת, באמת חזק, אני חייב להגיד, חביב המערכת מה שנקרא. וצריך להגיד שזה נמצא בגלל שזה גם היה מונדקס תחת גוגל. זאת אומרת, תחת גוגל אפשר להגיע לזה, והדבר היותר מטריד מזה, זה שכל המסמכים וכל הדברים האלה, צריכים לעבור, הם לא עולים לאתר ישירות, הם לא נחשפים לכולם ישירות, הם צריכים לעבור בוועדה, והוועדה צריכה להגיד, כן, בסדר, מאושר, ורק אז זה עובר. ובחלק הזה, אנחנו היינו מצפים שמישהו יבוא ויגיד, יש פה אנשים פרטיים, יש פה אנשים קטנים, שצריך להגן עליהם, ואנחנו לא רוצים לחשוף אותם, או לא רוצים לעשות פה בעיות משמעותיות שלא נוכל, שהם לא יוכלו להתמודד איתם. בסופו של דבר זה אנשים שהגישו עירורים, וזה חשוב שגם ידעו מי הגיש את העירור מצד אחד, אבל מצד שני לא צריכים לפרסם את כל התעודת זהות שלו, במיוחד
נכון.
שהרשות לפרטיות נתנה עשתה מסמך והוציאה שינוי לתקנות שבא ואומר אסור לחשוף את כל את כל הפרטים האישיים האלה. זה משהו שהמדינה תצטרך לעשות, אבל אנחנו יודעים שהמדינה שלנו היא כל כך גדולה ומורכבת בירוקרטית, שלוקח שנים עד שלעשות משהו. זה פשוט המאות מיליונים שגרים פה בישראל, שלא מאפשרים, זה הקצב של הדברים, המיליוני אירועים ביום שהם כולם צריכים להתמודד, זה פשוט קשה.
אבל זה שוב, זה גם התפיסה שלנו כאנשים פרטיים, שאנחנו כבר כל כך התרגלנו שלאף אחד לא אכפת מהפרטיות שלנו, שכשקורה אירוע כזה, במקום שתוך 7 דקות מהרגע שזה מתפרסם, כבר הגשו 5 תביעות ייצוגיות, זה...
כן.
זה פלא, אז אתה יודע, זהות שלי שוב בחוץ? זה שוב בחוץ.
הראל דרך אגב, החליטו להשלים את התביעה הייצוגית מול האנשים שטבעו בעצם את...
שירביט.
את שירביט, נכון. ומה שנסגר זה שכל בן אדם שהוכח שהפרטים שלו יצאו החוצה, יקבל 500 שקל.
וואי, אז אני יכולה להוכיח, אני אקבל 500 שקל מענה.
אבל זה 500 שקל, על הפרטיות
אבל
שלך.
אבל שמה, אתה יודע משהו? זה הרבה יותר ממה שהייתי מצפה. סליחה שאני אומרת, באמת סליחה, למה אני הגבתי לאירוע שירבית כמו שהגבתי? אז אתה יודע הציוד שלי דלפה באירוע שירבית, נחש מה? היא גם דלפה באגרון.
לא, באגרון לא נחשף התעודת זהות שלך. רק הפרטים שלך. תעודת זהות עם הספח.
לא, התעודת זהות עם הספח, לא, נכון. אבל, שוב, התפיסה הזאת של תעודת זהות זה מידע אישי, פרטי, רגיש, כבר לא קיימת בישראל.
כן.
וזה מצב טרגי. אבל... כן.
כן.
בוא נעבור למצב לא טרגי.
יאללה. אז חברת איוונטי. המפתחת של פול סיקיור, שזה נראה לי אחד ה-VPNים הכי פופולריים בעולם, ever. אז לאחר זירו די די משמעותי שנמצא ממש לפני שבועיים, החברה מדווחת על עוד 2 שנוספו, וכוללים אחד שכבר נמצא בשימוש על ידי תוקפים. התוקפים שכנראה הם סינים, לפי מה שנראה, מתקינים את הקרסטי לודר מלוור. קרסטי לודר מלוור. לפי מנדיאנט, שהם תכלס מצאו את הדבר הזה. החברה עוד הודיעה שהיא ממליצה לאפס לגמרי את המוצר כדי למנוע מהתוקפים להישאר לאחרי העדכון, לאחרי הפאץ'. אז אם אתם משתמשים בפול סיקיור VPN, אתם צריכים ממש, פיזית, ללכת למוצר ולאפס אותו, פיזית, לפני שאתם עושים את העדכון. החברה שבעצם אומרת שזה מה שהיא ממליצה לכל הלקוחות שלה, אומרת שכל התהליך הזה ייקח בערך בין 3-4 שעות. של השבטה. המזל שזה מוצר שאפשר להשבית אותו ל3-4 שעות ברוב המקומות. אפשר למצוא חלון. מצד שני,
לא בא לי עד שעובדות סופו על אוזנסן.
מצד שני, אנחנו צריכים להבין שברגע שנכנס איזשהו ransomware או איזשהו malware לתוך מערכת כזאת, אי אפשר להוציא אותה לדי פאץ'. It doesn't work like that. וצריך להגיד את הדבר הזה, זה חשוב. אז אם יש לכם, רוצו להתקן. אין לי מה לעשות מעבר לזה.
כן.
נמשיך
כן.
הלאה.
אין לנו הצעה אחרת. כן.
כן.
אם כבר חולשות, בוא נדבר על חולשות. אני אוהבת חולשות.
אז עוד מקרה של מייקרוסופט, שבו הסוסים יצאו בלי רשות מההורווה. טל דולב מוורוניס מצא חולשה באוטוק, שעל ידי פתיחה של קובץ מיוחד, Special Crafted File, מה שנקרא, הווינדוס שלך ישלח את ההש שלך, אוקיי, בפרוטוקול NTLM דרך האינטרנט. You don't want to do that. You don't want it.
אולי נסביר מה זה הש קודם?
אז בוא נגיד רגע כמה דברים, אוקיי? אז NTLM זה פרוטוקול שבעצם מאפשר לנו לעשות אותנטיקציה בתוך רשת הלן, האינטרנט שלנו, בתוך הרשת שלנו, של המשרד, של החברה, של הבית וכן הלאה. ובעצם מה שקורה בתהליך הזה, זה שהמחשב שלנו שולח את הסיסמה שלנו אחרי שהוא מעביר אותה סוג של אלגוריתם שאי אפשר לחזור חזרה, זה one way אלגוריתם. ואז מקבלים איזשהו הש כזה. ההש הזה בעצם נלקח על ידי הצד השני, שמוך להחזיק גם כן את הסיסמה שלנו, מעביר אותו.
בהש.
שמחזיק את הסיסמה שלנו בהש, ובעצם מעביר את הדבר הזה דרך איזשהו משהו שבעצם מוודא אם הם זהים. אם הם זהים, תודה רבה, כך סע לשלום, מפתחות בפנים. לא זהים, סליחה, סיסמה לא נכונה, מקפיץ לנו את הפופ-אפ הזה, password is not correct. Please enter new password. אז בעצם הדבר הזה מאפשר תקיפה מסוג אופליין ברוט פורס, שזה למעשה יכולת של התוקף להריץ על השרתים שלו ניסיונות לפענוח של ההש הזה.
של ההש.
לוקחים את ההש ופשוט מרצים, לפעמים קוראים איזה rainbow tables, לפעמים דברים אחרים, עד שמגיעים לסיסמה עצמה. ואם הוא לא הצליח, והסיסמה שלכם היא כל כך מורכבת וכל כך גדולה, הוא תמיד יכול לעשות authentication relay, ופשוט להשתמש בהש הזה, אוקיי? בשרת אחר ולהזדהות עם פרטי הזיהוי שלכם. איי, 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 איי. זה נועד לרשתות פנימיות, ולא לאינטרנט.
כן.
החולשה שנמצאה, זה בעצם חולשה שתוקנה בדצמבר על ידי מייקרוסופט, בפאץ' טוזדי של דצמבר, מאפשר לשלוח את הלינק או קובץ למשתמש דרך שימוש בפיצ'ר של שיתוף יומן באוטלוק. המחשב יבצע את האימות הזה שהוא אמור להיות רק בתוך הרשת הפנימית תכלס. ואוטלוק הוא זה בעצם המנגנון שבעצם מאפשר את החיבור הזה, הוא בעצם זה שנופל. טל דולב לא עצר רק באוטלוק, למרות שמייקרוסופט תקנו רק את האוטלוק. הוא גם מצא שהחולשה עדיין אקטיבית, פועלת באופן שאפשר לעבוד איתה.
שזה
גם ב-Windows Performance Analyzer, WPA, Windows File Explorer. ואני חייב להגיד שטל מסביר את החולשות האלה לפרטי פרטים בבלוג של ורוניס. כנסו לוורוניס, לבלוג שלהם.
באמת.
אחלה בלוג, הוא מסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, סקרינשוטים, זה באמת מאוד מאוד פשוט, וכל הכבוד לטל דולב, צריך להגיד את זה. באמת, כל הכבוד.
אתה יודע למה אני אוהבת חולשות?
למה?
כי הן מזכירות לי שכל עוד אנשים כותבים קוד, כאשת סקיורטי תמיד תהיה לי עבודה.
תכלס.
סליחה. זהו, סיימת.
אוקיי, קיבלנו. מייקרוסופט שכבר הודיעה,
שהיא
רוצה לבטל לגמרי
את
ה-NTLM מווינדוס 11.
ולמה? ולמה? ולמה הם רוצים
לבטל אותו? ולעבור לקרברוס, שנחשב פרוטוקול הרבה יותר מובטח. כן, אז קרברוס באמת נחשב פרוטוקול.
אבל למה זה לא קרה? אבל למה זה לא קרה?
וצריך להגיד את זה,
כי ווינדוס 11 הוא חדש?
שווינדוס 11, רק בעדכון האחרון, מייקרוסופט, היא לא ביטלה את NTLM. שימו את זה על השולחן.
יש גם גם.
היא אומרת שאולי תבטל בעתיד. מה שהיא אמרה עכשיו, מה שהיא עשתה עכשיו, זה היא פשוט באה ואמרה, זה כבר לא יהיה דיפולטיבי. אוקיי? מייקרוסופט, היכולת שלה לשמור על פרוטוקולים ודברים, מפעם זה... זה אחד הדברים שהכי מייקרוסופט בעולם ever. אוקיי? כן, מי.
מתי הוא שוחרר? לא, אני חייבת לבדוק מתי קרברוס שוחרר.
קרברוס? אני חושב שקרברוס שוחרר בתחילת המאה הזאת.
מיליאד.
מ-NT 2000.
88 פעם ראשונה.
88, אוקיי.
כן.
אז בווינדוס 2000 זה הפעם הראשונה בעצם שזה יצא. והשתמשו בזה, אני יודע, יש לי סרטיפיקציה של ווינדוס 2000.
כן, כן, גם לי. וואו, כן, כן, כן.
אבל תסתכלי מתי NTLM, ואז את תביני.
כן, מתי NTLM, באמת, זה סתם מעניין. NTLM, release. דייט, כן, ספרו לי. הדברים שמטרידים אותנו, שים לב, down the rabbit hole we go. 93, קיבינימט!
5 שנים הבדל.
מה?
אולי עוד 5 שנים, הם כבר יבטלו את קרברוס, מה את אומרת?
אבל...
כן. כן, 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 בדיוק. כן. בדיוק.
ג'וב סקיוריטי, תאמינו לי, בואו לסייבר, יהיה לכם ג'וב סקיוריטי אנשים.
For life.
For life. At least for our life.
כן, טוב, אז אני רוצה להודות לך, מי, על פרק, אני חושב, מאוד מאוד כיפי ומעניין. אני רוצה להודות גם לכם, שים לנו 5 כוכבים, אם אתם מקשיבים לנו, שנדע שאתם מקשיבים לנו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי! Don't stop.